אז היום בצלילה לעומק שלנו, אנחנו הולכים להיכנס לאחד הנושאים הכי מרתקים שיש, ויש לנו פה אסופת מקורות די מדהימה, מאמרים על חיוניות תאית, מחקרים מההרוורד, מ-MIT, ואנחנו הולכים לנסות לפצח את המדע שמאחורי הגיל הביולוגי. ויש שם במקורות איזו דוגמה שתפסה אותי ממש. בואו נדמיין שתי נשים, שתיהן נגיד בנות 58 בדיוק, יושבות אחת מול השנייה בבית קפה.
והתאריך בתעודת הזהות שלהם הוא אותו תאריך.
זהו, תאריך זהה לחלוטין. אבל כשמסתכלים עליהן, זה נראה כאילו שמדובר בשני דורות שונים. הראשונה יושבת ככה זקופה, המבט שלה מחודד, ויש לה נוכחות ואנרגיה של מישהי בסי, התגובות שלה מהירות.
מנגד השנייה?
כן, השנייה נראית אחרת לגמרי. התנועות שלה יותר כבדות, הכתפיים כזה שמוטות, עייפות כללית, זה ממש כאילו הגוף שלה החליט להקדים אותה בעשור שלם.
שזה מטורף, וזה בעצם נקודת המפנה פה, כי תראי, עד לפני זה עשור, נכון? הנטייה הטבעית הייתה להסתכל על שתי האנשים האלה, ולפתור את זה במילה אחת, גנטיקה. בדיוק, המחשבה הייתה שאחת קיבלה קלפים טובים יותר, והשנייה פחות. אבל היום אנחנו מבינים שהגנטיקה היא רק נקודת הפתיחה. המדע ממש פיתח יכולת למדוד את קצב ההזדקנות האמיתי, מה שאנחנו קוראים לו הגיל הביולוגי.
שזה הגיל של התאים בעצם.
כן, והנתונים שמגיעים עכשיו הם פשוט מטלטלים. הם מראים שהגיל הביולוגי של מישהו יכול להיות רחוק ב-10 או אפילו 15 שנים מהגיל הכרונולוגי שלו.
רגע. אוקיי, בוא נפרק את זה. אנחנו מבינים שהגיל הכרונולוגי נעול, אי אפשר לשנות את שנת הלידה. אבל איך בדיוק, כאילו איך המדע יודע למדוד את הגיל הביולוגי, אם אנחנו רוצים לדעת כמה הגוף בלוי, איפה בכלל מסתכלים?
אז מסתכלים על השעונים הפנימיים של התא, ויש, המקורות שלנו מצביעים על שתי דרכים מרכזיות. הדרך הראשונה היא השעון האפיגני.
אוקיי, אפיגנטיקה.
כן, שזה עוסק בשינויים שקורים על גבי ה-DNA עצמו, מבלי לשנות את הקוד הגנטי הבסיסי. לאורך החיים מתווספים ל-DNA סימונים כימיים קטנים, בתהליך שנקרא מטילציה. אפשר לחשוב על זה כמו מתגים קטנים, שמדליקים או מחבים גנים.
הבנתי. אז אני מנסה לדמיין את זה, אולי האנלוגיה הזאת תעשה סדר. נניח שה-DNA שלנו ספר קריאה כזה, עבה, והמילים מודפסות שם מהרגע שנולדנו, ואי אפשר למחוק אותן.
נכון.
אבל אז האפיגנטיקה, המטילציה, זה בעצם כמו לקחת מרקר זוהר ולעבור על הספר, או כאילו להדביק פתקיות לאורך השנים.
וואו, כן, זה בדיוק זה.
ופתאום יש פתקית שאומרת, את הפרק הזה של הקולגן באור תתחילו לקרוא לאט יותר. או שהדגשנו עם מרקר פרק שעושה דלקת. המילים לא השתנו, אבל הגוף קורא את הסיפור אחרת לגמרי.
האנלוגיה הזו ממחישה את זה מושלם. הפתקיות האלה הן קבוצות המטיל. כשהשעון צעיר ותקין, אתה קורא את הספר בצורה בריאה. כשהוא מאיץ, הקריאה הופכת למבולגנת. גנים טובים מושתקים, גנים רעים פתאום מופעלים. וב-2013 הייתה פריצת דרך של סטיב הורוואט, שגילה שההדבקה של הפתקיות היא לא אקראית, אלא ממש דפוס של שעון.
אבל הייתי שיש שם מחקר מ-2024 ב-Nature Aging, בהובלת ואדים גלדישב מההרוורד. מה ההבדל בין השעון החדש הזה לשעונים מ-2013?
ההבדל הוא ביכולת ההבחנה. תראי, השעונים הראשונים ידעו רק להגיד, התא הזה נראה כאילו עברו עליו 60 שנה. אבל השעון של גלדישב יודע להפריד.
להפריד בין מה למה?
בין מטילציה של הזדקנות טבעית שהיא בלתי נמנעת, לבין מטילציה שנובעת מנזקים ספציפיים שמעיצים את ההזדקנות, או אפילו דברים שמעיטים אותה. זה מאפשר לנו ממש לראות אם התערבות תונתית מנקה את הפתקיות השליליות.
זה מדהים, כי זה אומר שאפשר להשפיע על זה. אז זה השעון האפיגני. אבל יש גם, יש גבול פיזי לכמה תא יכול להשתכפל, נכון? אז אני מתארת לעצמי שהשעון השני קשור למבנה של ה-DNA בחלוקה.
בדיוק. וזה מוביל אותנו לשעון השני, שזה הטולומרים. כשתא מתחלק, ה-DNA שלו מעתיק את עצמו. אבל המנגנון הוא כזה שהקצוות של הקרומוזומים לא, הם לא יכולים להיות מועתקים עד הסוף.
שזה מזכיר לי פעולה של מכונת צילום.
איך הכוונה?
נגיד שלוקחים דף עם טקסט ומצלמים אותו. ואז מצלמים עותק מהעותק, שוב ושוב. בכל פעם השוליים הלבנים קצת נחתכים. בהתחלה זה בסדר, כי הם ריקים, אבל בסוף השוליים נגמרים, והמכונה חותכת את הטקסט עצמו.
זו השוואה מעולה. יותר טובה מהדימוי של הפלסטיק, של השרוך נעל שאוהבים להשתמש בו.
כן, כי זה מראה ממש את עיבוד המידע. הטלומרים הם השוליים הלבנים האלה.
לגמרי. וכשהם נגמרים, אתה נכנס להזדקנות תאית. הוא מפסיק להתחלק, אבל הבעיה היא שהוא לא מת. הוא נשאר בגוף ומפריש חומרים דלקתיים שפוגעים בתאים סביבו. ופה יש במקורות את אחד המחקרים הכי מרתקים.
המחקר של אליזבת בלקברן, מזכת פרס נובל.
בדיוק. היא רצתה לבדוק איך לחץ בחיים האמיתיים משפיע על הטלומרים.
והיא לקחה אמהות שמטפלות בילדים חולים כרוני. הממצא הראשוני היה, הוא היה די צפוי, אבל נורא קשה. ככל שהאימא טיפלה בילד יותר שנים, השוליים הלבנים שלה, הטלומרים, היו פשוט קצרים יותר. הלחץ גזר את הקרומוזומים.
כן, הלחץ המנטלי תורגם ישירות לשחיקה פיזית. אבל, ומה שבאמת עוצר נשימה פה, זה שבתוך הנתונים שלה הסתתרה קבוצת אמהות שהם, שלמרות הלחץ האדיר, הטלומרים שלהן נשארו ארוכים.
רגע, אבל הילדים שלהן היו חולים פחות.
לא. המציאות החיצונית הייתה זהה לחלוטין. אותו עומס פיזי, אותה רמת מחלה.
אז מה הגן על ה-DNA שלהן אם הכל היה אותו דבר?
האופן שבו הם פירשו את המציאות. תראי, יש הבדל עצום בין לראות קושי כאיום לבין לראות אותו כאתגר. אמהות שחוו את המצב כאיום היו מוצפות בקורטיזול שגזר את הטלומרים. אבל אלה שמצאו משמעות, שנשענו על קהילה, שראו בזה אתגר אקטיבי,
הן הגיבו אחרת.
התגובה ההורמונלית שלהן הייתה שונה לגמרי. הן הפרישו פחות הורמוני דחק קרסניים, ויותר הורמונים שמשמשים חיצתאי.
תשמע, אני חייבת להתעכב על זה רגע, כי המשמעות היא בלתי נתפסת. אנחנו נוטים לחשוב על פסיכולוגיה כאיזה משהו ברוח, אבל על מה שבלקברן נראית, זה שלמחשבה יש מסה. אם אנחנו מבינים שמצב פסיכולוגי משנה את ה-DNA ברמה כזו, ברור שלפעולות הפיזיות שלנו ביום-יום יש השפעה ישירה.
חד משמעית.
אז בוא נעבור לארבעת העמודים שמדברים עליהם. העמוד הראשון הוא פעילות גופנית, והמקורות מדברים על מטה-אנליזה מ-2026 בלנסט.
הלנסט Healthy Longevity, כן. הנתונים מראים שאנשים פעילים מציגים שעונים אפיגנטיים צעירים יותר משמעותית. אבל איך פה הוא הקטע החשוב? במשך שנים חשבו על אימון כהוצאה אנרגטית.
כאילו רק לשרוף קלוריות.
כן, אבל תאית, פעילות היא הפעלת לחץ מבוקר שנקרא הורמזיס.
שזה חשיפה לנזק קטן שגורמת לגוף להתחזק. אז כשאנחנו רצים או מרימים משקולות, אנחנו בעצם עושים נזק מכוון.
בדיוק. המיטוכונדריה עובדות קשה, יש עלייה ברדיקלים חופשיים, ואז הגוף מזהה את הלחץ ומפעיל מנגנוני תיקון. פתאום רמות הדלקת הכרונית, שהיא הגורם מספר אחד להזדקנות, צונחות.
זה לגמרי משנה את הסיבה לקום מהספה. זה בכלל לא קשור למראה חיצוני, זה תיקון טעים. אבל רגע, אם הפעילות היא מה שעושה את הנזק, אז מתי קורה התיקון עצמו? מתי הגוף בונה? זה מביא אותנו לשינה, נכון? שזה המתחזק השקט.
לגמרי. יש נטייה לחשוב על שינה ככיבוי, אבל זה הפוך. מאמרים מ-Sleep Medicine Reviews מראים שבלילה המוח עובר לעבודה מטורפת. המערכת הגלימפתית במוח נפתחת ומזרימה נוזל כדי לפנות חלבונים רעילים מהיום.
מדהים.
ובכל הגוף, אנזימים מתקנים שברים ב-DNA. בגלל זה הפרעות שינה פשוט מאיצות את השעון. התאים טובים בפסולת.
אוקיי, אבל בוא נעשה פה סדר, כי אני מניחה שאם שינה זה זמן התיקון, אז ככל שנשען יותר נהיה צעירים יותר. לא? אם אני ישן 14 שעות, אני אחזור לגיל 20.
הלוואי, אבל לא. המדע לא עובד ככה. הביולוגיה מחפשת איזון. נתונים מראים שעודף שינה יכול להיות מקושר לתחלואה.
אז אין קסם של רק לישון יותר.
לא, לא. הסוד הוא ארכיטקטורת השינה. סדירות, מחזורים של שינה עמוקה. זה לא רק לצבור שעות בעיוורון.
הבנתי. וכדי שהגוף יתקן, הוא צריך חומרי גלם. אז תזונה. במחקר Do Health של הרווארד מ-2024, הם בדקו שילוב של אומגה 3, ויטמין D וספורט. והם ראו שאומגה 3 הראה השפעה גם לבדו. איך רכיב אחד פשוט משפיע ככה?
אז כדי להבין את זה, צריך להסתכל על מעטפת התא, הממברנה. היא עשויה משומנים ומתפקדת כשער. אם התזונה דלה בשומנים טובים, השער הזה נהיה נוקשה, ואתה נכנס לדלקת.
ואז האומגה 3 עושה את זה גמיש?
בדיוק. הוא שומר על התא ומשמש חומר גלם לחיבוי דלקות. אבל אנחנו חייבים להיות כנים. החוקרים מדגישים שזו השפעה מתונה. זו תשתית, לא זריקת פלא.
והכנות הזאת היא סופר חשובה, כי תראה את הפער העצום בין מה שהמדע הכנה אומר לבין כל מה שמוכרים לנו בחוץ.
או, תעשיית האנטי-אייג'ינג.
כן, התעשייה הזאת של היפוך גיל. מוכרים לנו תוספים באלפי דולרים שמבטיחים קסמים. אז מה המקורות באמת אומרים על זה? על ה-NAD והסרטואינים? אלה השמות שרצים עכשיו חזק.
אז תראי, המדע הבסיסי שם מרתק. אפשר להמשיל את התא לצוות שיפוצים. הסרטואינים הם פועלי הבניין שמתקנים את ה-DNA. אבל בשביל לעבוד הם צריכים דלק, שזה ה-NAD.
וככל שמזדקנים, ה-NAD יורד, נכון?
נכון מאוד. הדלק נגמר, הפועלים שובטים, הנזק מצטבר. אז התעשייה יצרה תוספים כמו NMN או NR שמטרתם להקפיץ חזרה את הדלק הזה. ובסקירה של סינקלר מהרווארד וגוארנטה מ-MIT בסל מטאבוליזם, הם ראו על עכברים תוצאות פנומנליות.
עכברים סקנים פתאום נהיו מלא אנרגיה.
בדיוק, ואפילו הריחו חיים.
כן, אבל אנחנו יודעים שעכבר הוא לא בן אדם מוקטן. כמה תרופות שעבדו על עכברים נכשלו על בני אדם. האם ההבטחה הזאת באמת עובדת על אנשים שלוקחים כדורים בבוקר?
זו שאלת מיליארד הדולר. הראיות בבני אדם עדיין בחיתולים. ויש חלק גדול מהקהילה המדעית שמאוד אבל מאוד סקפטי.
למה? מה הבעיה בלתת לתאים מלא אנרגיה לתיקון?
הבעיה היא שאנחנו לא תמיד רוצים שכל התאים בגוף שלנו יקבלו דלק ויתחלקו. תחשבי על זה, תאים טרום סרטניים גם הם צריכים NAD בשביל לגדול.
וואו, אוקיי, אז אנחנו מתדלקים את כולם בלי הבחנה.
בדיוק. אנחנו עדיין לא מבינים את ההשלכות ארוכות הטווח של להמריץ את המערכות האלה בעזרת תוספים. הכל הרציונלי אומר שזה כיוון מבטיח, אבל אי אפשר עדיין להתייחס לזה כקסם נטול סיכונים.
וואו. טוב, אז אם אני מסכמת רגע את כל זה, מהשעון האפיגנטי והטלומרים ועד השפעה של לחץ, שינה, תנועה ותזונה, אנחנו בעצם חווים פה שינוי פרדיגמה מוחלט?
לגמרי.
תמיד תפסנו את ההזדקנות כאיזה רכבת שנוסעת רק בכיוון אחד, בלי שום ברקסים. אבל המדע הזה מראה לנו שהגיל בתעודת זהות מספר רק חצי מהסיפור. הגיל הביולוגי הוא דינמי, הוא נכתב כל יום מחדש על סמך מה שאנחנו עושים. ומה שהכי מדהים זה שהדברים המוכחים ביותר הם הבסיסיים ביותר, הלא יקרים.
וזה אגב פותח דלת לשאלה ממש מטלטלת לדעתי, מעבר לרמה האישית, ברמה החברתית.
מה הכוונה?
תחשבי על זה. אם אנחנו באמת כבר יכולים למדוד את הגיל הביולוגי, וראינו שאפשר גם לשנות אותו, תדמייני עתיד שבו גיל הפרישה לפנסיה לא נקבע לפי שנת הלידה שלך.
אלא לפי מה?
לפי בדיקת רוק או דם פשוטה שתחשוף את השעון האפיגנטי שלך. עולם שבו חברת פיתוח קובעת שעובד בן 65 ששמר על הביולוגיה שלו צעירה, נחשב חוקית צעיר יותר מהבוס שלו בן 45 ששחוק לגמרי מלחץ ומחוסר שינה.
מטורף, זה פשוט עולם שבו הביולוגיה גוברת על לוח השנה. ברגע שנגדיר מחדש את הגיל ככה, כל חוקי המשחק משתנים.
חד משמעית.
טוב, המדע הזה מתפתח בקצב מסחרר, וזה משאיר אותנו ממון חומר למחשבה, ובעיקר סיבות מעולות לבחון מחדש את ההחלטות הקטנות שלנו ביום-יום שמפעילות את השעונים האלה. אנחנו בהחלט נמשיך לעקוב אחרי הנתונים. יום נפלא.